שלום לכם. תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של On Air מורשת והיסטוריה. היום בתוכנית נדבר על סיפור הקמת בסיס חצרים, בסיס חיל האוויר הראשון שהוקם על ידי מדינת ישראל הריבונית. אני יונתן רווה, ונמצא את אבי משה סגל, מומחה להיסטוריה תעופתית ולהיסטוריה של חיל האוויר בפרט. שלום אבי.
שלום לך יונתן. אנחנו מדברים על היום על השדה הרביעי, על הבסיס הראשון שנבנה על ידי ישראלים עבור ישראלים, ועל הראשון בנגב. ואלו הם שלושה דברים שאנחנו בעצם נגיע אליהם ונסגור איתם מעגל גם בהמשך המפגש הזה. אני רוצה לפתוח בציטוט של אלוף במילואים עזר ויצמן, זיכרונו לברכה. הציטוט הוא מה-23 במרץ 1958. עזר ויצמן היה אלוף משנה, ממלא מקום מפקד חיל אוויר וראש מחלקת אוויר. זה כמה חודשים לפני מינויו למפקד חיל האוויר. אנו פגיעים מאוד מבחינת מסלולים. אם בונים מסלול אחד בדרום לחיל האוויר, זה יכול לעזור הרבה מאוד. לחיל האוויר יש ארבעה מסלולים המסוגלים לקחת מטוסי פילון באורך של 2400 מטר. חצור זה השדה הדרומי ביותר, ומצטיירת מהתמרון הזה הנחיצות לשדה נוסף בדרום הארץ. את זה הוא אומר בעקבות תרגיל גדול. ופה בעצם זה אחד המקומות הראשונים שזמן קצר אחרי מלחמת סיני, אחרי קדש, מבצע קדש, עולה הצורך בשדה תעופה צבאי גדול נוסף. אח צעיר לחצור, תל נוף ורמת דוד. חצור ותל נוף חיל אוויר דרום, רמת דוד חיל אוויר צפון. כל מטוסי הקרב, כל מטוסי המערכה, המלחמה של חיל האוויר, היו בשלושה בסיסים, ואם מדברים על מטוסי קרב סילוניים, אז היו בחיל האוויר של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, חמישה מסלולים שמתאימים למטוסי קרב סילוניים. והחיל היה בעיצומו של מעבר מאוד מאוד גדול ממטוסי בוכנה למטוסי סילון. היעד של אלוף דן טולקובסקי, מפקד החיל לפני עזר ויצמן, 1953 עד 1958, היה חיל אוויר כל סילוני, כלל סילוני, שיהיו רק מטוסי סילון בחיל אוויר, בלי מטוסי בוכנה מעידן מלחמת העולם השנייה, והוא גם עומד בזה, זה הולך וקורה עם אור וגידים. זאת אומרת, המטוסים שלנו הם מטוסי מטאור, אורגן, מיסטר, סופר מיסטר, ווטור, המיראז' כבר מעבר לפינה, מטוס האימון הסילוני הולך להיות הפוג המג'יסטר, במקום הסטירמנים וההרווארדים, הכל הולך לכיוון של חיל אוויר סילוני. מטוס הבוכנה האחרון שנשאר היה מוסטנג, והאחרונים יצאו ב-1961, טייסת 116. זאת אומרת, אתה צריך בסיסים שיוכלו להכיל מטוסי סילון, ובטח שחמישה מסלולים לא מספיק לך. עכשיו, מה התוכנית המבצעית שלך הגדולה? בין מבצע קדש לבין מלחמת ששת הימים, תוכנית מוקד. בעצם להשיג עליונות אווירית על ידי חיסול הכוח האווירי של האויב בבסיסיו, במיוחד חיל האוויר המצרי, הסורי, הירדני, אבל המצרים בראש ובראשונה. התנועה האווירית הגדולה שלך היא דרומה, אתה פונה דרומה, התעבורה האווירית שלך, המטוסים שלך עמוסים בחימוש, יטוסו דרומה, כן? וכל הבסיסים שלך הם או בצפון או במרכז. אתה רוצה בסיס דרומי, באוריינטציה דרומית, מול מצרים, האויב הגדול ביותר. ואתה גם יודע מה אתה הולך לעשות לאויב, אתה בונה תוכנית מבצעית. אותם אלה שיודעים מה הם הולכים לעשות לאויב, המעטים שיודעים את תוכנית מוקד, ובונים אותה בעצם, הם גם אלה שעוסקים בבניין כוחו של חיל אוויר. החיל היה יחסית קטן ומשפחתי, זה אותם אנשים. והם מבינים בעצם, שאם החשיבה ההתקפית שלהם, על חילות האוויר הערביים היא כזו, אז הם חייבים חשיבה הגנתית זהה. זאת אומרת, החשש שיעשו לנו את מה שאנחנו מתכננים להם, עבורם. וככל שמתגבשת תוכנית מוקד, מתגבשת גם תוכנית לשדה תעופה צבאי נוסף שהוא צריך להיות באוריינטציה דרומית.
זאת אומרת, כדי לתפעל אותו מהר ככה ככל האפשר?
גם כדי שיהיה שדה שאפשר יהיה להמריא ממנו דרומה במלחמה, בלחימה, במבצע מוקד, אבל בעיקר כדי שלנו, המטוסי קרב, הסילונים שלנו, יהיו מפוזרים בין יותר שדות ויותר מסלולים. דקן, ככה לדקק את הבצק, כדי שלא יתפסו אותנו עם כל הביצים או כל התפוחים בסל אחד.
לפזר את הכוחות.
עכשיו, יש לתוך הדבר הזה, צריך להבין, הכוח האווירי של חיל האוויר הישראלי, בעשור שבין קדש לששת הימים, יגיע כדי 200 מטוסי קרב. כ-200 מטוסי קרב ב-10 טייסות. זה כבר אז חיל אוויר מערבי גדול. בהחלט דומה לאלה של אירופה, נגיד. לא למעצמות, אבל לאלה של אירופה, של מערב אירופה. וכל זה במדינה קטנטונת שמתמודדת עם עלייה ובנייה של ארץ, וכן, מדינה חדשה וכו'. ומלחמות. עכשיו, הדבר הנוסף פה שמצטרף, מצטרף עוד דבר. בית הספר טיסה של חיל אוויר היה בסירקין, זה ליד פתח תקווה, וזה גם קרוב לגבול, לקו הירוק שהיה. עבר ב-1955 לתל נוף, ויושב לך בית ספר טיסה בתוך תל נוף. אתה לא רוצה שהוא יהיה לך בתוך תל נוף, כי בעצם פרחי טייס מתאמנים מעל רחובות נס ציון, הראשון לציון. עושים הקפות, מסוכן מאוד. אז אתה רוצה להוציא בית ספר טיסה מאזור השוליים הדרומיים של גוש דן.
מרכוזי האוכלוסייה.
כן, אתה רוצה להוציא אותו למרחב. עכשיו, מתחילים, מבינים את הצורך, מתחילים לבדוק איפה. הייתה מחשבה על אזור השרון הצפוני מערבי. אזור קיסריה, חדרה קיסריה. הייתה מחשבה על אזור של חולון בת ים, איפה שאזור התעשייה של ראשון היום, בית הקברות בחולון, האזור הזה. אבל בסופו של דבר הבינו שאפילו אם האזורים האלה ריקים בפועל, לא בנויים, לא מבונים, הם יהיו. הם חלק מתוכניות עתידיות. ובעצם יותר נכון ללכת לפי חזון בן גוריון של פיתוח הנגב. והתחילו לבדוק, שלחו כל מיני סיירים כאלה, כל מיני משלחות כאלה, כל מיני ג'יפים כאלה, משלחות כאלה של חוק, עם גיאולוגים ומטרולוגים ומומחים לקרקעות, שלחו כל מיני כאלה לכל מיני מקומות בנגב, בדקו את נחל הד, ובדקו את המישר, ובדקו את אזור תל מלחתה, נבטים של היום, ובדקו את האזור של רמון של היום, רמת מטרד, וכל המקומות האלה היו מאוד רחוקים. זאת אומרת, שקטים, טובים לעבוד שם, אבל רחוקים מאוד מציביליזציה. הנגב עוד לא היה מיושב, גם היום. הוא לא כל כך מיושב, כן? וההתלבטות הייתה בין המקומות הרחוקים והשקטים והשלבים לבין אזור באר שבע, כדי שהבסיס יהיה לו גב, כלכלי, חברתי, לספק מקומות עבודה וכולי.
זאת אומרת, רחוק מריכוזי האוכלוסין, אבל לא רחוק מדי.
נכון. היה פה איזה מתח. והדיונים וההתעסקות הייתה מתחילת 1958 עד קיץ 1962. כלומר, 4 שנים התעסקו, יותר מ4 שנים התעסקו בלשבור את הראש, ואז ב-1962 הוחלט חצרים. קלטה. זאת אומרת, מדובר על מקום שהוא בין העיירות הפיתוח, סדרות, נתיבות, אופקים, לבין עיר המחוז, עיר הנגב, באר שבע. כלומר, אפשר, מה שנקרא, גם העיירות יכולות לעזר בבסיס, גם הבסיס יכול לעזר בעיירות, באר שבע יכול לעזר בבסיס, הבסיס יכול לעזר בבאר שבע, יש איזה יחסי הדדיות שיכולים להתפתח, והיה על הפרק בסוף שנות ה-50, הייתה אפשרות שקיבוץ חצרים יתפנה. קיבוץ חצרים סבל ממליחות מאוד גדולה של הקרקע. מינרלים בקרקע, אי אפשר היה לגדל שום דבר. חשבו לפנות אותם, בן גוריון, לוי אשכול, היה דיבור מאוד רציני על פינוי קיבוץ חצרים.
הפוך בעצם המדיניות של ליישב את הנגב ולעשות את
השם. כן, כן, כן. חלוצים מהסוג המשובח ביותר, שעמדו פה במצור ב-47-48. הם אחד מ-11 נקודות בנגב, אבל אי אפשר לגדל פה שום דבר. אז אמרו, נוציא אתכם למקום יותר נוח, נפצה אתכם, תוכלו להתפתח, עשיתם את שלכם. אבל, ואז זה אומר שהקיבוץ עצמו יכול היה להיות חלק מהבסיס, או מחנה העבודה שממנו יוצאים להקים את הבסיס, והקרקעות שלו יכולות להיות המסלולים והמתקנים. ואז הקיבוץ היה מאוד נחוש, והייתה איזושהי אספת חברים עם הצבעה, והם החליטו להישאר. וכביכול קלקלו במרכאות את התוכנית הזאת, אבל אז כבר המערכת הביטחונית, כולל הקברניטי המערכת, ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, והרמטכ"ל צ'רה, צבי צור, מנכ"ל משרד הביטחון, שמעון פרס, הם כולם, כל הצמרת, מפקד חיל אוויר, אלוף עזר ויצמן, כבר כולם ננעלו על תוכנית קלטה חצרים. וגם משטר הרוחות וגם הניקוז, הכל היה מאוד מאוד בעד חצרים. אבל אז קיבוץ חצרים בעצם מודיע שהוא לא מתפנה, שהוא נשאר. ואז מגיע, כשמתקבלת ההחלטה הסופית, מגיע מכתב לרמטכ"ל, רב אלוף צבי צור, של החבר אהרון ידלין, שהוא מזכיר מפאי, מזכיר מפלגת השלטון, לימים סגן שר החינוך, שר החינוך, חי גם היום, יבדל לשנים ארוכות כאן בקיבוץ חצרים. ובמכתב השמור בידינו, החבר אהרון ידלין, שהוא מאוד מקורב לבן גוריון, אומר שבסיס, שקיבוץ חצרים מתנגד להקמת הבסיס, כיוון שבסיס סמוך של חיל האוויר, הרעש יגרום להורדה בכמות החלב שהפרות נותנות, ולפגיעה בתטולה, בהטלה של התרנגולות, וזה יהיה מפגע בלתי נסבל, קיבוץ לא יכול לחיות עם זה. אז מה שנקרא, לפו ועל חמתו, הקימו את הבסיס, ולימים נסגר מעגל, בנו, תת אלוף, לימים אלוף, עמוס ידלין, קיבל את הפיקוד על בסיס חצרים, כלומר, גמר קורס טייס בבסיס חצרים שאביו התנגד להקמתו, ולימים נעשה מפקד הבסיס, ובלשכתו היה תלוי מאחוריו, על הקיר, המכתב שבו אביו מתנגד להקמת הבסיס, שעליו הוא מפקד. אגב, גם יורם, אחיו, היה טייס קרב, שניהם אנשי חצרים מובהקים, שניהם טסו בטייסות קרב בחצרים, טייסות 102 סקיוק, 107 פנטום, מה שנקרא, לא הצליח לו לאהרון ידלין היקר.
הצליח לו בהפוכה.
הצליח לו בהפוכה, בדיוק. רק במכתב לא הצליח לו. נכון. כמובן שזכיתי לשוחח איתו ארוכות בנושא הזה, והוא סיפר לי על כך, מה שנקרא, בגילוי לב ובחיוך. העניין עם בסיס כזה, שאתה, כל קודמיו נבנו 1941-1942 על ידי הבריטים. חצור, תל נוף, רמת דוד, פלוג'ה, בית דרס, סן ג'ין, אין שמר, מה שאתה רוצה. אתה תגיע ל-22. הקרוב, שדה תימן. יש פה אחד קרוב. שדות תעופה בריטי, מלחמת העולם השנייה. והרבה. והארץ הייתה מלאה בהם. זה הרשת הצפופה ביותר של שדות תעופה בעולם. דיברנו על כך בפרק קודם. ולמעשה, שדה תעופה בריטי יש לו מסלולים צולבים. ודרך היקפית מסביב, ויש לו מאפיינים מסוימים. יש לו כל מיני מאפיינים. ופה אתה הולך בעצם לעשות בפעם הראשונה שדה שהוא משלך. שלא בונים אותו בריטים עבור בריטים, אלא ישראלים עבור ישראלים. אפילו שהחברה שתבנה אותו היא אותה חברה. סולל בונה. היא בנתה גם עבור הבריטים. את מרבית השדות שלהם. אבל פה סולל בונה עובדת עבור מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, חיל האוויר. יש לך אגב גם הזדמנות גדולה, כי אתה יכול לתכנן את שדה החלומות שלך.
מאפס.
מאפס. עכשיו, לא הייתה לאף אחד כוונה לתכנן מאפס, אתה תמיד עדיף.
השקיע בהקמה.
ברור. אז מה עושים? שולחים משלחת. השנים 1958 עד 1962, זה שנות החיפוש התהיות, ההחלטה, איפה זה יהיה. ו-1962 עד 1967 זה שנות הבנייה. אגב, 1966 זה כבר החנוכה, ההשקה. אז יש לך 4 שנים של מחשבות והתלבטויות, ו5 שנים של פיתוח ובנייה. זה עשור. זה ממש יוצא, נכון? זה יוצא עשור.
כן.
חתיכת עניין. מחליטים שצריך לראות מה יש בעולם. שולחים משלחת שיש בה אנשי אדריכלים, מהנדסים, אנשי בינוי, טייסים, קצינים, טכניים, כל מי שממש רלוונטי לתוכנית כזאת, ושולחים את המשלחת למערב אירופה ולצפון אמריקה, ארצות הברית, קנדה. והם עוברים בכל העולם המערבי, והמטרה היא למצוא מקומות שיתנו להם השראה, שדות תעופה, צבאים שיתנו להם השראה. ובמשלחת חבר גם אדריכל יצחק מרקוביץ', יצחק מור, מי שהתמנה להיות האדריכל שיתכנן את השדה החדש. והוא סיפר לי על כך, הם מסתובבים בכל העולם המערבי והם לא מוצאים מקום שמשלב את שני הדברים שהם צריכים. כנף מבצעית של מטוסי קרב ומסוקים וכולי, יחד עם אקדמיה, עם בית ספר לטייס. הם לא מוצאים מקום כזה. לא נבנו מקומות דברים כאלה מאז מלחמת העולם השנייה. והם מבינים, כשהם חוזרים את גודל האחריות המוטלת עליהם, לתכנן בעצם מקום, משהו שלא קיים, שלא נעשה לפני כן, כבר הרבה מאוד שנים, אולי בכלל, בעולם המערבי. ואדריכל יצחק מור ניגש לתכנון. מי שמתמנה מטעם חיל האוויר להיות ראש המנהלת, ראש הפרויקט, ולימים מפקד הבסיס הראשון, הוא אלוף משנה ג'ו אלון. ושניהם, כך מספרים, המתיקו ביניהם מחשבות וסודות בצ'כית, כי שניהם היו פליטים מצ'כיה, גם איצ'ה מרקוביץ' וגם ג'וזף פלאצ'ק, יצחק מור וג'ו אלון. הם הבינו אחד את השני בצורה מצוינת. החברה שבונה, עושה את עיקר העבודות התשתית והבינוי, היא חברת סולל בונה, והיו כל מיני עיכובים וכל מיני בעיות, אבל בסופו של דבר אפשר לחנוך את הבסיס ב-10 לנובמבר 1966 במסדר הכנפיים של קורס 51. וזה כל כך יפה שכבר בהזמנה לפתיחת הבסיס משתלב העניין של כנף מבצעית ובית ספר לטיסה. כי בעצם אם בוחרים במסדר הכנפיים של קורס 51 להיות גם טקס השקת הבסיס, חנוכת הבסיס, אז כבר בטקס השקת הבסיס משלבים בין שני הדברים הגדולים. כלומר, כנף 12 או ביסט 12 הוא הראשון לעבור לבסיס החדש שנקרא כנף 6. כנף 12 חונה בכנף 6, עוברת באופן הדרגתי דיפוזי מתל נוף בשנים 1966. עד 1967, כלומר כל הזמן נשאר חלק מסוים מבית ספר טיסה בתל נוף, וחלק מסוים פועל פה בחצרים, עד שמשלימים את המעבר הדיפוזי הזה. והחניך המצטיין של קורס 51, פה ב-10 בנובמבר 1966, הוא סגן משנה אורי דרומי, לימים עורך ביטאון חיל האוויר. אורי דרומי הוא החניך המצטיין, והרמטכ"ל רב אלוף יצחק רבין מעניק לו את כנפי הנווט. אגב, כשרבין מעניק לאורי דרומי את כנפי הנווט, הרי בכנפיים יש שני חודים כאלה שמתלבשים על כאלה קליפסים כאלה, מחברים כאלה. הוא הכניס לו את הכנפיים בלי הקליפסים, עם החודים, פשוט לבשר. אז אורי דרומי מתאר איך הוא נושך את השפתיים, כי הוא רואה את כל צלמים ואת כל התקשורת עליו, אז הוא יודע שהוא לא יכול לקפוץ עכשיו.
הוא חייב לחייך.
הוא חייב לחייך. ומי שמכיר אותו מזהה את הכאב ברגע קבלת הכנפיים, שני החודים לתוך החזה. עכשיו, דמות מפתח בחצרים, בבית ספר טיסה של אותה ימי ימים, אז הוא כמובן מפקד הבסיס ג'ו אלון, ומפקד בית הספר לטיסה שהוא דוד עברי. זאת אומרת, עברי הוא המפקד בית ספר טיסה שבעצם עובר לחצרים. ודמות מאוד בולטת בבית הספר טיסה הוא שיקל, הרס"ר המיתולוגי, שבעצם כאן בחצרים יכול לפתח עוד, להשחיז עוד את השיטות של הטקס, את הקנון של הטקס של מסדר הכנפיים. הצעידות, והטסטסחים, והצורות שעושים בטסטסחים ובצעידות, וכל הרגולה, כל הקנון הזה של מסדר הכנפיים, זה עבודה של רס"ר שי יניב, שאף אחד לא קורא לו שי יניב, אלא שיקל, ויבדלו אלוף משנה, סגן אלוף, לימים אלוף, דוד עברי, ורס"ר שיקל לחיים ארוכים. כמובן, הם איתנו, ובהחלט אפשר לשוחח איתם על הנושא המרתק הזה, על החלוציות הזאת בנגב. בעצם זה הבסיס הראשון של חיל אוויר בנגב. אח גדול לבית הספר להגנה אווירית, ולרמון, ולעובדה, ולנבטים, ליחידת הבקרה הדרומית, שהיא אגב פחות או יותר מאותו זמן. חצרים ויחידת הבקרה הדרומית ככה מסמנים את הדבר הזה, אבל בסיס טיסה, בסיס גדול של חיל אוויר בנגב, חצרים הוא הראשון בנגב. כן, חלוץ, שמסמן גם את הדרך, את העברת מרכז הכובד דרומה. עכשיו, אחד מהנדבכים, אחת מהרגליים של הרציונל לעשות שיהיה בסיס כזה, לייצר בסיס כזה, זה שהוא ישתתף במבצע מוקד. זה שתהיה ממנו תעבורה אווירית, כן, הרבה תקיפות דרומה. והדבר הזה מתפספס במלחמת ששת הימים. כי גם אם נפתח בסיס חצרים בעשרה בנובמבר 1966, ומלחמת ששת הימים זה חמישה ביוני 1967, והיא נמשכה פחות משבוע, כן? עדיין לא היו בו טייסות. היה בו רק בית ספר טיסה. לא הספיקו. לא הספיקו לגמור את התשתיות, לא הספיקו להביא טייסות של מטוסי קרב אמריקאים, כי פה כבר לא היו מטוסים צרפתיים, כן? אין יותר, לא פתחו טייסות של מטוסים צרפתיים נוספות. אתה כבר צריך להביא סקיוקים, פנטומים, שעוד רק מתחילים לחשוב על זה ולקנות אותם. זאת אומרת, מה שעוד מאפיין אותו, שלא יהיו בו מטוסים צרפתיים. חוץ מאשר מטוסי הפוגה מג'יסטר, לימים צוקית, של בית הספר לטיסה. והטייסת היחידה שיש לחצרים במלחמת ששת הימים, היא טייסת מאוד מאוד ייחודית, של 44-45 מטוסי פוגה, כל מטוסי הפוגה כמעט שבית הספר לטיסה, עם שני מקלעים מקדימה, 0-3, כאלה ששמים על ג'יפים, ורקטות ופצצות קטנות, והיא מתארגנת כטייסת תקיפה, כטייסת של המנעה וסיוע קרוב לכוחות הלוחמים במלחמת ששת הימים. מפקדה הוא טייס קרב של ממש, רב סרן אריה אורבך, אריה בן אור, טייס מיראז', סגנו הוא סרן ארנון ליבמן, ארנון לבנת, גם טייס קרב, וחוץ מהשני סדירים האלה, מפקד טסף וסגנו, אז כל האחרים הם מילואימניקים מאוד ותיקים, גוורדיה חלק של מלחמת השחרור ושל קדש, אנשים בני 40, 45, זה היה אז גיל מאוד מאוד מופלג, וכאלה שרק סיימו קורסי טייס 51-52, או עשו כעם, או אפילו עוד לא עשו כעם, וסגמים ואריות ותיקים באותה הטייסת, ואני מזכיר שלפוגה אין כיסא מפלט. זאת אומרת, הם תוקפים בכל החזיתות, אבל המחיר שמשולם במקרה של טייסת 147 הוא כבד ביותר. מפקד הטייסת ארנון, אריה בן אור נהרג ביום האחרון למלחמה ברמת הגולן, סגנו סרן ארנון לבנת נהרג ביום הראשון למלחמה בחזית סיני. היו עוד ארבעה טייסים סדירים ומילואים שנהרגו במהלך הקרבות, שישה מטוסים עבדו, שישה טייסים עבדו, ולמעשה חיל האוויר לא יפעיל יותר מאז מטוסי אימון בלחימה. לא, לא יעשה שימוש באלתור מהסוג הזה יותר בלחימה. התפקיד המבצעי שלה היה מוצלח ביותר. זאת אומרת, למשל בחזית ירושלים, הם ביצעו תקיפות אמנעה על כוחות ירדנים שעלו מאזור בקעת הירדן, מאזור יריחו, תגבורות שריון ירדניות, ולמעשה תקפו אותם שהם עוד על המובילים בדרך, ומנעו מהם מלהיכנס לקרב על ירושלים. החשיבות שלהם הייתה גדולה, הם עשו דברים שלימים מסקרים עושים בחיל האוויר. כן, הם בעצם פתחו את הנתיב למסקרים. וזה החלק, אגב, בחצרים התבצעו גם לא מעט נחיתות חירום, שמטוסי קרב של כל חיל האוויר, שנפגעו בדרום, והיו צריכים פשוט מסלול. אז ניצלו ככה כמה וכמה מטוסי קרב בדרכם מהחזית הדרומית פגועים. גם זה היה ערך מאוד מיוחד של בסיס חצרי. כשתמה מלחמת ששת הימים, אפשר היה להשלים את העברה של בית הספר לטיסה, להתחיל להיערך לקראת טייסות. הטייסות הראשונות בחצרים, שמייצרות איזה קנון של הרבה מאוד שנים, טייסת 102 סקיוק, טייסת 123 בל 205, מסוקי סער, וטייסת 107 פנטום. טייסת 107 פנטום, קורנס, סוגרת את הקנון הזה בדצמבר 1971, טייסת קרב מתקדמת, אמריקאית, קו ראשון בחצרים, זה בעצם תחילת הקו הראשון בחצרים. ולמעשה הבסיס משתתף כבר עם מטוסי קרב במלחמת ההתשה, כאשר במלחמת ההתשה הבסיס חווה אירוע לא פשוט, כאשר מפקד טייסת 102, רב סרן אז לימים אלוף משנה מיל, ניסים אשכנזי, חי איתנו היום, איש יקר, נפגע מעל התעלה, זמן קצר אחרי שטייסת 102 עברה מחצור לפה, והתחילה לפעול מבצעית מול המצרים, בעיקר בדרום. מפקדה, רב סרן ניסים אשכנזי, נפגע מעל התעלה, ונוטש ונופל בשבי במצרים, ופה יש שיקון משפחות צעיר, ופה יש טייסת צעירה, שמפקדה נופל בשבי, וזה מלווה ברקע, זה רעש רקע לגמרי לא פשוט, עבור מי שנשארים כאן, כן? מי שמחכים לניסים אשכנזי. הבסיס נקרא כנף 6, רק ב-1978 הוא יוגדר כבח 6, ובהתאם לכך מפקדו עיסה בדרגת תת אלוף. הראשון שעשה את זה כתת אלוף הוא שומי, תת אלוף עמיחי שמואלי, תת אלוף מילואים עמיחי שמואלי, ודל לשנים ארוכות, והוא יהיה פה מפקד הבסיס עד ל-1977, במשך 4 שנים. השני שעשה את התפקיד הזה כתת אלוף, הוא תת אלוף במילואים יעקב טרנר, הוא השני שעשה את התפקיד הזה כתת אלוף. וכאשר טרנר, מפקד הבסיס, ב-1977 עד 1981, אם אני רק מנסה לתאר את העוצמה שהייתה כאן, אז אנחנו מדברים על טייסת 102 אייט, טייסת 147 אייט, טייסת 107 קורנס, טייסת 192 טייסת ההוקאי, 4 מטוסים עם מקם, עם יחידת בקרה מוטסת, טייסת 123 בל 212 ענפה, ובית הספר לטיסה, ויחידת סימולטורים, ימת, ימת 520, יחידת מאמני טיסה מרכזית של חיל האוויר, עם מאמני אייט וקורנס. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בסיס ענק של חיל האוויר בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80. חזרה קטנה לאחור אל מלחמת יום הכיפורים. במלחמת יום הכיפורים פועלות כאן בחצרים טייסת 102 אייט וטייסת 107 קורנס, טייסת 123 בל 205, והבסיס נלחם גם בחזית הדרומית, גם בחזית הצפונית עם הטייסות שלו. בסופו של דבר, בטייסת 102 הייתה פגיעה מאוד קשה. זאת אומרת, היא לוחמת בגבורה והשחיקה שלה היא מאוד מאוד קשה. מפקד הטייסת, סגן אלוף אורי שחר. והטייסת הזו מאבדת 17 מבין 24 מטוסים. מאוד מאוד ככה ידועה באופן השונה והיצירתי שבו היא פעלה טייסת 107 בפיקודו של סגן אלוף יפתח ספקטור, שהיו לה יחסית עבדות נמוכות, 6 מטוסים אם אני זוכר נכון. איש לא מבין אנשי צוות אוויר לא נהרג בלחימה, והיו לה כמה הישגים יוצאי דופן גם כן בפעילות המבצעית. זה ככה באופן כללי על בסיס חצרים במלחמת יום הכיפורים, שהוא בסופו של דבר, זאת הלחימה הממושכת, האינטנסיבית, הקשה ביותר, מלחמה כוללת יחידה שהבסיס הזה חווה. במלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלג, הבסיס הזה משתתף עם טייסת 102 אייט, 147 אייט, 107 קורנס, 192 הוקאי, 123 ענפה, ויש לו חלק במבצע ארצב 19 להשמדת סוללות הטילים בבקעת הלבנון. הבסיס סובל אבדות בעיקר במערך מסוקי הסער, מסוקי הבל 212, הענפה, שהיו כמה אירועים שבהם מסוק נפגע והופל עם כל אנשי צוותו. זה קרה בלבנון הראשונה. אירוע מאוד מאוד מרגש, שהוא בבחינת איזושהי סגירת מעגל, היה כאן במאי 1979, נדמה לי שזה 27 במאי, כאשר נוחת פה בחצרים מטוס בוינג 707 מצרי. אגב, היום הוא אצלנו, בחיל האוויר שלנו, מטוס תדלוק שלנו, בטייסת התובלה המפעילה מטוסי בוינג 707, והמטוס ה-707 המצרי מנחית את כל הצמרת המצרית, נשיא מצרים, מוחמד אנואר סאדאת, השרים שלו, כל הבכירים, ומקבלים אותם פה על המסלול, ראש ממשלת ישראל, מנחם בייגין, הסגנים, השרים, כל הבכירים, ומפקד הבסיס, תת אלוף יעקב טרנר, וטרנר מסיע באוטו שלו את הנשיא סאדאת. הייתה פה איזושהי קבלת פנים בלשכת מפקד הבסיס, חוסני מובארק היה באוטו גם כן.
סגן של סאדאת.
אני חושב שהיה אז, כן, אז הוא היה כבר סגן של סאדאת, הם טסים מפה במסוק סופר פרלון, ששמור היום במוזיאון, לטיסות, לשיחות צבאיות בבאר שבע, חוזרים במסוק הסופר פרלון, ואז טרנר מסיע לאוטו, באוטו שלו, שוב, את הנשיא סאדאת, ואת חוסני מובארק, וכמה מבחירים, לעבר ה-707 שמחכה על המסלול. בסיס חצרים, גם במלחמה וגם בשלום, כן? מוזיאון חיל אוויר, נוסף לרשימה ב-1977, בהתחלה בתוך הבסיס, ומינואר 1982 כאן, ונפתח לציבור הרחב ב-20 ביוני 1991, בדיוק לפני 30 שנה. אני חושב שעכשיו אנחנו מבינים את העניין הזה של חצרים, הראשון בנגב, הבסיס הראשון שנבנה על ידי ישראלים עבור ישראלים, ו... השדה הרביעי, אח קטן לחצור תל נוף ורמת דוד. אלוף משנה ג'ו אלון, שהקים בבסיס חצרים, נשלח להיות נספח אווירי בוושינגטון ביולי 1970, ומחליף אותו פה אלוף משנה, לימים תת אלוף שייקה ברקת. ואז בראשון ביולי 1973 ג'ו חזר ממסיבה עם אשתו דבורה, וערב לו מתנקש ליד הבית בפרברי וושינגטון ורצח אותו. הדרך מבאר שבע, הרצח הזה לא ממש פוענח עד היום, והדרך מבאר שבע לחצרים נקראת, ומחצרים לבאר שבע, נקראת דרך ג'ו אלון, גם המוזיאון לתרבות הבדואים, ליד קיבוץ להב, נקרא מוזיאון ג'ו אלון, המייסד של בסיס חצרים. אדריכל יצחק מור, שתכננת בסיס חצרים, הוא למעשה היה קצין ההנדסה של חטיבה 7 במלחמת העצמאות, ועשה, הוביל את פריצת דרך בורמה לירושלים הנצורה. לימים הוא היה אחד ממתכנני בעד אחד, שהוא גם בנייה מדברית, בסיס הדרכה בנגב, והוא יישם לקחים שלו מתכנון בעד אחד כאן בפרויקט של חצרים. כאשר לימים הוא תכנן את עובדה, את רמון, את נבטים לו, ואת ב-1958-9 הוא תכנן את מטה חיל האוויר בקריה, ולימים גם את מוצב השליטה של חיל האוויר, מה שמכונה הבור.
תודה רבה לך אבי, תודה רבה על סיפור הקמת בסיס חצרים, בסיס חיל האוויר הראשון כאמור שהוקם על ידי מדינת ישראל.
תודה רבה לך יונתן.
עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט On Air מורשת והיסטוריה, בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, תודה לאבי משה סגל שהיה איתנו, תודה לכם שהאזנתם, להתראות.